לא טוב, הוא בטלי כולו, הוא נפסד, הוא נפסד דמיונו. אבל זה לא ציר התפתחות, זה לא לצאת בתוכן יותר רציני, ולכן אנחנו ממשיכים בזאת שם לפרק השלישי שעוסק בחוליי הנפש, מחלות נפש. אמרו הקדמונים, לנפש בריאות וחולי כמו שלגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש היא הגדרה פשוטה, בסיסית. מה זה בריא? ובריאות הנפש היא תכונותיו ותכונות חלקי התכונות שתעשה בהן, תמיד הטובות והחסדים בפעולות הנאות וחוליה ושיעור תכונותיו ותכונות חלקי התכונות שתעשה בהן, תמיד הרעות והפשעים בפעולות מוגעות המבריאות ובכולי אומנית תרפואת הכל הזה. יש פה איזה משהו שצריך להדגיש לנו מאוד כשאנחנו עוסקים בכל שמונה פרקים. אנחנו לא עסוקים בהתנהגות, לא עסוקים במימוש בפועל, אנחנו עסוקים במבנה הנפש. תכונות הנפש, תכונות, יכול אדם להיות מאוד מאוד קמצן והוא נותן הרבה כסף, כי הוא נאבק נגד תכונות נפשו. הוא מאוד פחדן והוא מתגבר על הפחד שלו. אנחנו לא מדברים על התפקוד, השולחן ערוך מדבר על תפקוד. השולחן ערוך מבקש ממני לחיות, לעשות או לא לעשות דברים בצורה מסוימת. האם יש בי הזדהות פנימית, לא במובן האמוני או הרצוני בשכל, אלא האם עצם הנפש שנמצאת שם כבר, זה דיון אחר לגמרי, שלא מופיע בשולחן ערוך, הוא מופיע פה בשמונה פרקים, על זה הרמב"ם רוצה לדבר. איך אני לוקח את האישיות שלי שוב, לא לתפקוד, אלא לחיים בפועל. אז לנפש יש בריאות וחולי, זה חידוש מהפכני שעברו מאז כבר כמעט 900 שנה, זה עדיין חידוש מהפכני. לנפש יש בריאות וחולי, לא, זה לא חידוש מהפכני, זה הקשר בין זה לבין התורה. נפש בריאה, אומר הרמב"ם, זה נפש שמידות טובות, מידות טובות זה נפש בריאה. זאת אומרת, אדם שבאופן טבעי, הוא מתפקד כמו שהתורה דורש לנו. זאת אומרת, התורה אומרת לנו מה לעשות, ומילה, הנחת המוצא, שכתובה ברמב"ם, במהר"ל, ברמח"ל, במקומות רבים, למרות שהם שונים מאוד בפרשנות שלהם, בגישה שלהם, שהתורה היא הדבר הכי טבעי. בריא זה טבעי, בריא זה נורמלי. אני אנסה להסביר עוד פעם. יש הרבה גישות, לא אצל גדולי ישראל, הרבה גישות שיכולות להיות שם. שזה לא משנה אם זה מתאים לך או לא מתאים לך, אם זה כל כך. קודם כל, ההלכה באמת לא משנה. ההלכה אומרת, זה מוקצה את זה, אבל נורא מתאים לי, אז נורא מתאים לך, אז לא. ההלכה לא שואלת אם זה כיף או לא כיף, טעים או לא טעים. זאת ההלכה, זה האמת, כמו מדע. זה רעיל, אבל נורא רוצה לשתות את זה. אז אתה נורא רוצה לשתות, מה זה משנה את העובדות הממשיות, שזה רעיל. אבל הרמב"ם פה מעלה בנסתרים, בכל הפרק, טיעון אחר לגמרי, עמדת, מבט אחר לגמרי. מבט שהתורה והאישיות שמקיים את התורה, זה הדבר הכי טבעי, הכי פשוט, הכי נורמלי. ואם אני לא חווה את זה ככה, אם אני חווה מאבקים ביני לבין התורה, זה בעצם שיקוף של מחלות נפש שלי. שכמובן צריך להקדים הקדמה של המינוח מחלות נפש ברב, ומינוח מחלות נפש שיש היום, אין שום קשר, אבל כלום. מחלות נפש של היום, ברובה יכול להיות אדם צדיק גדול, מקסים, מסתום הוא צדיק, הוא בעל איסורים. מחלות נפש של היום, אנחנו מבינים אותם כמחלות בסוף גופניות. זאת אומרת, משהו במבנה המוח, משהו בהפרשה של הורמונים בצורה לא נכונה. חלק אנחנו מבינים יותר, חלק מבינים פחות, אבל זה משהו גופני, כמו שנשברת למישהו היה, אז ככה יש מישהו סכיזופרניה. אז יכול להיות שהיד יש לנו עוד רחוק, הוא נפתור בעיה של יד שבורה מאשר סכיזופרניה. דרך אגב, גם יד שבורה, אנחנו לא יודעים לתקן עצם, אנחנו יודעים לגבס עצם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתהליכי האיחוי של העצם מתפרשים לבד, הם תהליכים פעיליים, מדהימים, איך עצם מאחת עצמה, למשל, כמשל, כן. בואו נקרא עוד קצת, ואז נראה כמה הדברים של הרמב"ם מפתיעים אותנו. אז מה זה הגדרת הבריאות? שיהיו תכונותיה ותכונות חלקי התכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים ופעולות הנאות. זה זורם ממנה, זה זורם ממנה. ככה היא רוצה לעשות. זה תכונות, אנחנו עומדים פה לתכונות ולא מה קורה בפועל. יכול להיות אדם נפש בריאה שעושה דברים לא טובים. יכול להיות הפוך. מחלת הנפש, חוליה ושיהיו תכונותיה ותכונות חלקי התכונות שתעשה בהם תמיד הרעות והפשעים ופעולות המגנות. זה יוצר איזה חיבור בין מבנה הנפש לבין ההתנהגות. שוב, אנחנו בעברית שלנו, בשפה שלנו בכלל, לא מזהים קשר, מה זה קשור בכלל. למה זה קשור בריאות וטובות וחסדים? למה זה קשור חולי לרעות פשעים? יש אדם מאוד מאוד בריא שמתנהג בצורה שלילית. אז הוא עושה עבירות, תגיד. אבל ככה רב אומר, עכשיו הוא פותח פה מערכת של השוואות שתפתח לנו, תעזור לנו להבין הרבה יותר מה הוא אומר. וכמו שחולי הגופות ידמו להפסד הרגשתם במשהו מתוק שהוא מר, או משהו מתוק שהוא, משהו מר שהוא מתוק, ויציירו הנאות, נאות כוונה מתאים, כך נאה וכך יהיה, ויציירו הנאות בצורת בלתי נאות, ויציירו הכוונה יתפסו, יתייחסו, ותחזק תאוותם ותגדל להנאתם בדברים שהם הנאה כלל הבריאים, אלא אפשר שיהיה בהם צער, כחייתית ופחם ואפר, והדברים העפוצים והחמוצים מאוד. וכיוצא בהם מן הזונות שלא יתבואו לבריאים למסעו אותם, זה המשל, בוא נתהיה הנמשל. אז אנחנו רוצים להמיד את המשל. על איזה מחלה הוא בדיוק מדבר? הוא מדבר פה על מחלה שלכאורה לא מוכרת לנו. מחלה שנראית לנו נדירה, אדם שרוצה לאכול טיט ופחם ואפר, ודברים עפוצים וחמוצים מאוד. הכוונה היא הרבה יותר רחבה, זה לא איזו מחלה מוזרה שתופעה שנתקלים בה פעם בהרבה שנים. המחלה שאני מדבר עליה היא מחלה מאוד מאוד בסיסית, בואו נדבר ככה. יש לנו כלל מאוד מאוד פשוט שכל אחד מאיתנו מכיר אותו, שבריא זה טעים וטעים זה בריא. אם משהו טעים לך, סימן שהוא בריא. אם משהו לא טעים לך, סימן שהוא לא בריא. תנו לי דקה ואני אסביר. אני אדבר בלי תעשיית מזון, זאת אומרת. בלי סוכרים, בלי חומרים משפרי טעם וריח, בלי חומרי ארומה, בלי חומרים משמרים, בלי כל זה. בלי כל זה. אני יודע שתעשיית המזון, המזון מעובד, יש המון דברים טעימים ולא בריאים. בסדר? לא על זה הרמזון. בתעשיית המזון יושבים הרבה ביולוגים ומהנדסי מזון שמתכננים איך לעקוף את בלות הטעם שלך. ומפרקים את התהליך שמתרשב בלות הטעם שלך ו... גורם לך לחשוב, או גורם לך להרגיש טעים על דברים שבעצם, אם לא היה את כל התפורה הטובה, אז היית מזהה אותם כדברים עפוצים וחמוצים מאוד. אני יודע מה זה עפוץ, אבל זה בכל אופן נשמע מאוד לא טוב. בטבע, אני מתכוון בטבע. בטבע, אוכלי עשב לא יאכלו בשר. גם הם מאוד רעבים, גם גוסים, הם לא יאכלו בשר. הם לא יאכלו בשר, גם יאכלו בשר, זה לא יעיל. מערכת העיכול שלהם לא יודעת לפרק את הבשר לאבות המזון שלה. ולכן בטבע הם לא יאכלו בשר, הם לא יאכלו בשר כי זה לא יעזור להם. איך הם יודעים? איך הזברה יודעת לאכול בשר? מי גילה לה? מה היא עשתה מחקרים וכאלה מאמרים מדעיים שלא כדאי לאכול בשר? לא, זה פשוט לא טעים לה, זה לא טעים לה. לא טעים. נמלה מסתובבת בגינה, איך היא יודעת מתי ללקוט, איזה לכלוך זה גרגר חיטה ואיזה לכלוך זה כפתור שבוע, איך היא יודעת? זה לא טעים לה, זה לא טעים לה. כמו שאריה מאוד מאוד רעב, לא יאכל חסה, הוא לא יאכל חסה, כי זה לא טעים לו, גם הוא יאכל חסה, הוא ימות, כי שוב, הוא לא יכול לקבל את עבוד המזון שלהם שם. יש כלל מאוד מאוד ברור בחיים, שאני רוצה שיהיה לי טוב, זאת אומרת, אני רוצה לחיות. אם קר לך, הסימן של הגוף שלך לא טוב, אם חם לך, סימן של הגוף שלך לא טוב. כשאתה פותח מזגן, זה לא למרות, לא למרות. תמיד, כשאנחנו אוכלים אוכל מעובד תעשייתי, אנחנו רוצים לאכול דברים לא בריאים לנו, אבל אם אין אוכל תעשייתי, אין את זה. קר לך, חם לך, אתה צמא. יש פה אנטנות. תחושות הרעב, החום, הקור, הצמא, עייפות, הן אנטנות שהגוף משדר דרכו, מה הוא צריך ומה הוא לא צריך. לכן אם אתה צמא, תשתה. לא מדבר על משקאות ממותקים, דבר על מים. אם אתה צמא, סימן שחסר לך בגוף מים, אתה לא צמא, כנראה שלא חסר. שוב, אלא אם כן, יש בזה טעות בסיסית. באופן עקרוני, בטבע מתנהלים בלי מעבדות, בלי מומחים, בלי דתיתנים שעוקבים אחרי כל בעל חיים, או הבדואים, או כל השבטים הקדומים שהיו, הם מתנהלו מצוין. ברגע שהם אוכלים, יש, הגוף יודע לתפקד. כשאתה בא לאכול אוכל, ויש לי זה ריח לא טוב, אל תאכל, אל תאכל. כן, זה תופעה, בסדר. אל תאכל. אם יש לי טעם לא טוב, אל תאכל. מה אכפת לך, זה ילדותי? לא נכון, אל תהיה חזק. כנראה שהחומרים שם הם לא בריאים, אולי יש תסיסה שמייצרת רעלנים. הגוף הבריא זה גוף שיודע מה טוב לו ומה לא טוב לו, הוא יודע. אם אתה מתיישב משהו ודוקר אותך, סימן שיש שם משהו שפוגע בגוף, אל תשב, תקום. משהו מכאיב לגב, סימן שמכאיב ולא בריא, זה בא ביחד, באופן טבעי, באופן פשוט. זה גוף בריא, זה גוף עם מודעות, זה גוף הוליסטי, זה גוף מערכתי, זה כמו מערכת חיסון כולה, שיודעת לזהות בכל רגע ורגע אם ה-DNA של התא הזה הוא ה-DNA שלי, או של משהו אחר, ואז היא יוצאת לקרב, אין לנו אותה עם יצרינו. הגוף יודע מצוין מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, אלא אם כן הוא חולה. וכשהוא חולה, יש מקרה קיצון שהחושים או התחושות לא מבטאות באופן נכון את מי אני באמת. ואז יכול להיות, תראו, אנחנו באמת אוכלים, כל מי שהיה מכור לקוקה קולה והחליט להפסיק, ואחרי כמה זמן פתאום לא היית יודע, לפעמים אין ברירה, אתה מאוד שמח, השפן שלך קוקה קולה, אתה שותה כוס, ואתה אומר, אין מצב שפעם אהבתי לשתות הדבר הזה. זה לא יכול להיות. אתה מרגיש שאיך השיניים מתפוררות לך. או לעשן סיגריות. לעשן סיגריות, או לשתות אלכוהול. אתם לא יודעים מה הטעמים של זה. לעשן סיגריות, זה טעם גרוע, זה מאוד דומה לטיט, פחם ואפר. אלא מה, שהתמכרנו כבר. התמכרנו כבר. הסיגריות הראשונות, אם אתם זוכרים, היא בשישית, אז אתה משתעל ונחנק, וזה לא טוב לך. בסדר, אחרי זה יש בזה ניקוטין, ואחרי זה יש פעולות, השפעות כימיות, אני אומר, אם באמת יש בזה ניקוטין. טוב, אלכוהול, אלכוהול זה לא טעים, מיץ תפוז זה טעים. אבל אלכוהול עושה לך הרגשה טובה, אלכוהול עושה אותך קצת שמח, אלכוהול מפיג בצורה מאוד שלילית את התחושות כאב, אז לזה אתה מתמכר, אתה שותה אלכוהול, לא בגלל זה טעים, אחרי אתה קורא לזה טעים, בסדר, אני מבין. יש, לא באדם, בכל זבוב, כל זבוב. יש לנו נתונים בסיסיים, מערכת, אני קונה מתן לפלאפון, אז כתוב שם מה כן ומה לא, המתן לא יודע לבד, אם טוב לו שיתגנו אותו, או לא טוב לו שיתגנו אותו, אין לו הכרה כזאת, אז אני מתפקד לפי הוראות הפעלה. הוראות הפעלה של החי, הן הוראות הפעלה שטבועות בעצם הקיום, ולכן בעלי חיים האינסטינקטים שלהם מתפקדים נכון, מה מסוכן, מה לא מסוכן, מתי הם צריכים מת. לברוח, מתי הם לא צריכים לברוח, זה לא חישובים, זה לא עשייה שכלית, וככה גם הגוף שלנו. גוף בריא, עזבו עכשיו את הדוגמאות של המחלות שלנו. גוף בריא זה גוף שהוא כל המערכת שלו, איך ברפואה עשינו כמו זה, הצ'י שלו זורם, יש זרימה כזאת של אנרגיה הבריאה בגוף, והוא מכיר את עצמו, הוא טוב לו עם עצמו, הוא לא אמיס, אדם שמאמיס מעקם את הגב שלו, ואדם שמאמיס את העיקוד שלו אין סוף. אם לא היינו מתעסקים בממלכה שלמה של תבלינים וגירויים וזה, אז באופן טבעי אדם אוכל כמו כלב, כמו סוס, כמו ציפור, מה שבריא לו. והוא יודע, הוא יודע לזהות את זה. הרצפטורים שאנחנו חושבים זה הרצפטורים שאומרים, זה טוב, זה לא טוב. אז אני חוזר עוד פעם. כמו שחולי הגופות, זה המשל, בסדר? כמו שחולי הגופות ידמו להפסד הרגשתם, בגלל שיש להם בעיה. זאת אומרת, ההרגשה שלהם, מפגש עם העולם, שם יש את הקריסה, שם יש משהו לא תקין. ולכן הם מדמים משהו מתוק שהוא מר, או משהו מר שהוא מתוק. אז דוגמאות ככה, כמו שהם עכשיו דוגמאות לא... בואו ניתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה. אדם בחום גבוה, והוא כפו. הוא אומר, אני כופה, תנו לי תה, תחסו אותי. אבל המתחום אומר 41 מעלות, אם ניתן לו תה, תחסו אותו, אז הוא ימות. הוא כפו, אז הוא כפו. יש פה בעיה במידע שכמו שמישהו שלנו, מדווח לו למות. יש פה חוסר אלימה, אדם בריא, כשקר לו, באמת קר לו, כשחם לו, באמת חם לו. אבל לאדם חולה יש חוסר אלימה בין מה שהוא מזהה, מה שהוא מצייר, מה שהוא מדמה, לבין מה שבאמת הגוף שלו זקוק לו. אז לכן אפשר להבין ככה, דוגמאות כאלה. יציירו, לצייר בלשון הראשונים, לצייר זה להסתכל על דברים בצורה מסוימת, לחוות אותם. יציירו הנאות, דברים מאוד מאוד טובים, לא, הוא לא רוצה, נכון? כמו ילדים קטנים ש... שידים שני מתמכרים היום למתקים ברמות בלתי נתפסות. זאת אומרת, אתה בתור סבא רוצה לפנק נכד, אז אתה נותן לו ממתק. אם אתה לא עושה זה נכון, אז מהר מאוד הוא כבר לא שמח לממתק, הוא מכור לממתק. זאת אומרת, הוא לא שמח לממתק, אלא הוא מתוסכל כל עוד הוא כבר לא קיבל אותו. יש פה איזה בעיה שעלולה להפך עד כמה זה נשמע מטורף לבעיה קיומית כזאת לבעיה נתפסת, כי הוא רוצה דברים שאדם כמו הגומים האלה, הגומים, ששוב, הם יודעים איך מולדות עובדות, ולכן מורחים אינסוף סוכר וצבעים שזה ייראה כזה כמו חביתה. אתם יודעים שהגומי בצורת חביתה זה לא חביתה, אתם יודעים? ממש לא. אתם יודעים בצורת אננס וטוט, זה לא אננס וטוט. זה אפילו לא נראה, אתם אומרים, נכון? אז אם, שוב, אתה מוציא את הטכנולוגיה של המזון, אז זה מדויק. אלא אפשר שיהיה בהם צער לאדם בריא. אומרים, אבל כיוצא באלו, זה מה שעכשיו נראה לנו משל. רגע, אלה כן חולי הנפשות. רצוני לומר, הרעים ובעלי החסרונות. הרעים זה לא אנשים רעים. זה אנשים שהנפש שלהם בעייתית. אדם שהמידות שלו הם לא תקינות. זאת אומרת, אדם, לא מדברים פה על התנהגות, בסדר? זה ממש חשוב לזכור, לא מדברים על התנהגות. יכול להיות שהוא מקסים, יכול להיות שהוא צדיק, יכול להיות שהוא תן צדקה. אבל הנטייה הנפשית שלו היא פגועה, כן, רעים ובעלי החסרונות ידמה להם במה שהן רואות שהן טובות, ובמה שהן טובות שהן רואות. הוא חושב שלהיות קמצן, הוא ממש רוצה להיות קמצן, אז הוא גיבור, הוא חזק, הוא נותן צדקה. הוא יש לו דחף אדיר להיות לו צנוע. בסדר, הוא חזק, הוא צדיק, כתוב שלא יכול להיות צנוע. אז הוא התנהג צנוע, התלבש צנוע, אבל למה באמת הוא נמשך? מה הוא מזהה? איך הוא מזהה? זאת אומרת אחרת לגמרי. מזהה לא בתבונה, כן? בטעם החיים, בפשטות החיים. מה היה לו כיף? מה הוא היה רוצה? שוב, השולחן ערוך לא שואל אותך מי אתה. השולחן ערוך אומר לך איך להתנהג, מה תמיד. וזה כל הכבוד, לפונקציה הרגל, זה מקסים, זה נורא יפה. שאדם רוצה מאוד מאוד להיות לו צנוע ונהג בצנות. אדם מאוד מאוד קמצן ובחוף הוא גומר חסדים. אבל אנחנו לא מחלקים עכשיו ציונים יפה או ליפה. אנחנו מדברים על להיות בריא, להיות בריא. אז יש התאמה, אנחנו מדברים בעיקר רפואה הוליסטית, לא רפואה נקודתית כזאת שיש לך פצע פה, בוא נפתור את הפצע פה. אלא הבנה ש... טוב, אני כבר עכשיו חורג קצת מתוך הפסקה הזאת. רצונו, כן חולה נפשות, אז זה לא מדובר פה על דיכאונות, ולא על חרדות, ולא על אישיות, לא מדובר פה על זה בכלל. בכלל, לא מדובר על זה בכלל, וזה לא קשור לשמונה פרקים. מחלות נפש של היום יכולים להיות הצדיקים הכי גדולים בעולם. כמו שיכול להיות אדם צדיק אדיר שנשברה לו הרגל, נכון? אדם צדיק אדיר שנשברה לו הרגל, אז זה לא פוגע בצדיקות שלו. אז כמו שנשבר על הרגל, אז יכול להיות שמוח שלו כל הזמן מפריש אדרנלין, אז הוא כל הזמן בחרדה. יכול להיות חרדה זה דבר טוב. חרדה זה כשאני מותקף, כשאני מאוים, אז הגוף מפריש, הבלוטות מפרישות אדרנלין, והאדרנלין גורם להיות מרוכז, נעוץ מטרה, מודע לכל, רגע, להיות בחרדה, חרדה זאת תציל אותי בזמן קרב. היא זאת שאם אני מרגיש, אם אני לא אתפקד נכון, אני אמות, מישהו יראה בי. הבעיה שהחרדה הזאת היא ברגעי שלווה, היא לא מפסיקה, היא לא נותנת מנוח. ואז זה איסורים שיותר גדולים כמעט מכל איסורי הגוף, איסורים כאלה. מניות ופוביות. דיכאונות פתולוגיים אני מדבר. לא איזה אירוע חולף. אז באמת מדובר פה מחלה. מחלה ששוב, שווה אני יכול צדיק, צדיק, צדיק. מחלות נפש במינוח מודרני הן ממש לא בושה. זה לא בושה להיות עם אישיות חס שלום או בדיכאון או בחרדה מה או בקלסטופים, מה בושה? כמו שלא בושה להיות עם רגל שבורה או בלי רגל חס שלום. מה בושה? זה הגוף שלי. אני מבין שהתרבות שלנו לא תופסת את זה, אני מבין שאתה צריך להחביא, אתה הולך לרופא שיניים, אתה לא מחביא, לא מספר את זה, לא מסתיר את זה מאף אחד, אבל כשהולכים לפסיכיאטר או פסיכולוג, אז אין לך דרמתנה. ישבתם פעם בחדר המתנה לרופא שיניים? נכון, אני ממליץ להביא שס בבלי קטן. כי עד שתחכי, אז תציין כמה מסכת, חבר לך להביא רק מסכת אחת. יושבים הרבה אנשים, מחכים עד שהילדים שלפניך יסיימו. אבל אצל פסיכולוג, אז יש כזה חדר, נכון, ויש רווח כזה, עד שהוא נכנס, עד שהוא יוצא, פסיכולוג צריך להפסיד תמיד כמה דקות על ה... זמן הזה יותר למה אתה עושה, היום יש לי טיפול, זה פחות, יש ברוך השם פחות מתביישים מזה, אבל שוב, מחלות נפש במינוח של המודרני של היום, הם לא סיבה לבושה, זאת אומרת, הם לא חיסרון, הם, לא, הם בעיה, והיה מאוד כואב, והיה מאוד קשה. הם לא מטילים כהוא זה בעיה, כמו שמשל, מה שנקרא היום משיכה תוך מגזרית, כך קוראים זה? מגדרית. יש לנו נטיות מיניות הפוכות, זה אדם יכול להיות נטיות מיניות הפוכות, הוא יכול להיות צדיק, חבל הזמן. אין בזה שום בושה שמישהו נמשך, אין גבר נמשך, אין בזה שום בושה, אין בזה כלום. הבעיה איך הוא מתנהג, כן, שם יש לו יותר חמורות, מאוד. אבל מי שנמשך, הוא לא תועבה, התורה אומרת תועבה, לא על מי שיכה לגבר, הוא לא אשם בזה, מה יכול לעשות? הוא לא אשם בזה, ויכול להיות להפך, שהוא אדם עצין נפש ועדין מאוד.
זה לא חולי נפש של הרמב״ם?
לא שומע הרב גדי.
זה לא הגדרה של חולי נפש לפי הרמב״ם? ברגע שמדברים על נטיות כאלה שהתורה עשו
עליהם. כן, כי אתה מדבר פה על תורה כבר. כי אתה אומר, דיכאון זה לא חולי נפש. אבל זה חולי נפש, במובן... במובן יותר מורכב ממה שקורה ברמה. תלוי, לפעמים זה חולי נפש, לפעמים זה, אני לא יודע, אני לא מדען מספיק בשביל להגיד כל פעם איך זה מגיע. אבל יש אנשים מקסימים שמתמודדים עליהם בדוגמה הזאת. וזה שיש להם התמודדות כזאת, הם כהוא זה לא פחות מאף אחד אחר. להפך, לפעמים מסלול החיים שלהם הרבה יותר מייסר והרבה יותר כואב, הם שווים הרבה יותר ממני. כשהתורה אומרת תועבה, היא מתכוונת על התנהגות, או על מי שמעודד התנהגות כזאת. אבל זה לא בושה. תשמעו, גם חולי נפש לפי הרמב״ם זה לא בושה. אם אני קמצן, זה לא בושה. זה בושה אם אני נכנע לה על הקמצנות שלי. אם להיות קמצן, זה מה שלא בושה להיות חולה. מישהו שפעת, בושה וחרפה. זה לא עבירה להיות משפעת, וזה לא עבירה להיות... אם יצרים פריים, זה בעל להיכנע להם. זה בעל לא לצאת לקרב. זה בעל לשתף אתם פעולה. באופן מעשי לדבר על זה, וגם לחשוב על זה לפעמים, בסדר? תלוי איזה מרחבי חשיבה. אבל כן, שוב, גם חולי נפש בשפה שלנו, וגם מחלות נפש בשפה של הרמב״ם, זה לא בושה. בושה זה העבירות שלנו, בושה זה המידות הרעות שלנו. בושה זה היהירות שלנו, הגאווה שלנו, הצעקות שלנו. בושה זה התנהגות, את מבנה הנפש שלי לא בחרתי, אני לא בחרתי. או גם אם בחרתי פעם, או אם הנפש שלי בנויה בעקבות החלטות טיפשיות שקיבלתי, לא בילדותך ונערותך, שזה כנראה לא היית יכול לשלוט על זה. אלא גם אם בחרתי במשך תקופת חיי הבוגרים להתנהג בצורה מסוימת, ועכשיו אני שם, זה שאדם מכור, בסדר? למיליוני דברים שאנשים מכורים בהם. זה גרוע מאוד, זה חמור מאוד, זה לא בושה. אלוקים לא שואל אותך מה מבנה הנפש שלך, אלוקים שואל אותך מה תהיה מחר, איך אתה מתנהג, מה אתה רוצה להיות. זה הבושה. הבושה זה השטויות שלנו. כן, מתן.
זה שאדם, אם לאדם יש, סליחה לדוגמה, רצון לפגוע בילדים בכל מיני צורות, והוא מתגבר על עצמו והוא לא פוגע בילדים, אז עצם הרצון הזה, זה לא מבטא חיסרון? זה לא בושה?
שם לכם. מה הוא השם? כן, יש לו מחלת נפש קשה מאוד. נכון מסוכן לציבור. אבל אם הוא אדם אחרי, אז הוא צריך ללכת למטפל, ולהגיד לו, אני מתמודד עם דברים מסוכנים, תן לי, אולי גם לרשויות. למה זה בושה? מה הפירוש? אם יש באדם פצע מאוד מגעיל, צריך לטפל בזה. מה הוא השם בזה? מה הוא השם? הוא רוצה לגנוב, הוא רוצה להעליב, הוא רוצה לדבר שונה רע, זה דברים זוועתיים, אבל אם הוא מודע לזה, ומי נלחם בזה?
עצם הרצון לדבר לשון הרע לא מבטא על... זאת אומרת, עצם הרצון לדבר לשון הרע, אז כן, הוא מבטא להבנתי בעיה רצינית.
בעיה רצינית, ללא ספק. בעיה אדירה. אבל זה לא בושה. בושה זה אחריות. מה שיש לי אחריות על זה, ואני לא עומד בזה, זה הבושה שלי. זה הביזיון. רגע, אני רק אסיים את השפעה, זה שאני רוצה לדבר שון הרע, אז יש לי בעיה, יש לי נפש שיש בכשלים. והשולחן ערוך אומר, אומר לך, אם אתה לא אנוס, ידיע יקר, אז אתה רוצה לשון דבר שם, אל דבר שם ערב. שכתוב בתורה, לא לבשל בשבת, אבל אני רעב, בסדר, יש אחד שלא רעב, והוא לא רוצה לבשל בשבת. אתה לומד מסכת שבת בליל שבת, ופתאום נחבא האור, אז אתה מאוד רוצה להדליק את האור, אז אסור לך. אתה נורא רוצה. השולחן ערוך, זאת אומרת, התורה, ההלכה, כמעט אף פעם לא שואלים, זה נוח או לא נוח. לעתים נדירות, תפילין, מצטער פתור מהתפילין, וסוכה, ואני מצטער פתור מהסוכה, כשיש הבדל. מצטער פתור מהסוכה, כמובן, אם לא נעים לך בסוכה, זה לא סוכה. ההלכה חריגה בעליל, 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 יש עוד כתוב בשום מקום. מצטער פתור מתפילין, הכוונה, אם אתה חולה. אם אתה חולה, אתה פתור מתפילין. מצטער פתור מסוכה, אם הוא מחמיר ועושה את זה, זו ידיעות. זאת אומרת, שם יש קורלציה מוחלטת בין האישיות שלי, בין התחושות שלי לבין ההלכה. באופן עקרוני, ההלכה אומרת לך, יש לך הרבה דחפים, אולי שליליים, אולי... בסדר, אז מה? מה זה אז מה? אז שלב ראשון, אני לא נכנע להם. מי שרוצה לפגוע לילדים, אז הוא לא נכנע. הוא באופן עצמי יתקולה את עצמו אחרי סורג ובריח. אם הוא אדם בוגר, אז הוא הולך לטיפול, ויכול להיות שהטיפול הזה יכלול תרופות קשות מאוד, כדי שהוא לא יממש את הנטייה הפסיכוטית שלו, הזוועתית שלו. גם לפגוע מבוגרים, דרך אגב, זה זוועה. יש, התורה לא אומרת לך לא להימשך לאישה אסורה, התורה אומרת לך, תיתן לזה מקום.
דווקא הרב, אישה אסורה זה יותר מורכב.
מה הכוונה יותר מורכב?
כי איסור... מה?
דבר.
לא, האיסור של לא תחמוד את אשת רעך, אז הוא, אני לא זוכר את כל הסוגיה והשיטות, אבל יש זה גם על הרצון, לא?
אם אתה מגבה את הרצון, לחמוד אשת רעך חס ושלום, זה קורה לבד, אדם עובר, ומשהו מושך את תשומת ליבו. זה לא, זה כמו שדיברנו על המדמה, זה לא תהליכים שאתה אחראי להם, אתה אחראי להתמודד מול זה, להילחם בזה, לא לתת לזה מקום, לא במעשה, לא בדיווק, לא במחשבה, לנסות, אתם זוכרים? לנסות. יש אישה, יש מקומות שאתה יודע שאתה יותר רגיש, אז תפתח מערך חיים כזה, שמודע לזה. כן. יש תרופה, אני לא אמרתי שאין תרופה, אבל התורה, ההלכה, לא אומרת לי מה להרגיש. אף אחד לא שואל אותי, זה בא. זה בא. זה כן שואלים אותי, אם אתה רואה דברים לא צנועים, אז זה יבוא, ברור. אם אתה נמצא במקום שמדברים דברים לא יפים, אז זה בא, ברור, זה באופן עקיף. אנחנו מדברים על אדם שיכול להיות האדם הכי גדול והכי צדיק, רבי עמרם חסיד, נכון, רבי מאיר, רבי עקיבא, כל הגמרות האלה בסוף מסכת קידושין, זה, 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 זה לא עסק שלך. מה בא לך זה לא עסק שלך? מה שנדרש לך זה, שני, זה לחסום. לחסום, ומה זה לא קץ? לא הפך את החיים לפשוטים יותר, בכלל לא, לחסום. וזה הקומה הראשונה. הקומה השנייה היא להיות חסיד. הקומה השנייה להיות חסיד, הכוונה ליצור הזדהות פנימית. וההזדהות הפנימית, זה לא הרמה אומר. הרמה אומר, זה בריא. אם אתה נמשך לאישה שלא אשתך, משהו בך לא בריא. למה? ככה, בוא נמתוק את זה לעומק. כי היא לא שלך. החוק לא שואלים את הבריא או לא בריא. החוק אומר לך, אל תעבור באדום. אני יכול להוכיח אלף אוכחות כמה היה חכם, נבון, הגיוני וצוטט שאני אעבור באדום, ואני לא אעבור באדום. החוק לא מדבר על האינטרסים הפנימיים שלי. החוק אומר, אתה לא תיסע באדום, גם אתה תיפגע מזה מאוד. אבל התורה, כך אומר הרמב״ם, היא לא רק מדברת לך תפקודית, היא גם מדברת לך מערכתית. זה הקומה הבאה, חסידות. להיות נקי זה אדם שחי לפי התורה. להיות חסיד זה אדם שמגלה בעצמו את ההתאמה והשייכות, כיף לו עם התורה, הוא זורם עם התורה. האישיות שלו אישיות שהתורה היא כמו כפפה ליד אליה. התורה אומרת לך, תלבש את המעיל הזה, אבל אתה מת מחום, אז אתה מת מחום, והתורה אמרה, זה נעשה ונשמע, קומה נוספת, נשמע. אתה, אם התורה מחר לבוש מעיל, סימן שקר לך, סימן שזה מה שיהיה הכי טוב לך, זה מסע ארוך, זה מסע ארוך. אבל זה נפש בריאה, אישיות בריאה. אישיות בריאה זה לא רק אישיות שמתגברת. אנחנו לא אומרים מי יותר צדיק, זה בפרקים הבאים. אנחנו אומרים, אישיות בריאה זה אישיות התכונות שלה היא תכונות ש... כיף לו להתפלל, כיף ללמוד תורה, כיף... רק אשתו מעניין אותו. זה מסע ארוך, צריך לעשות אותו. הראל זהירה, מה רצית לומר קודם וקטענו אותך או ניקבנו אותך?
אני נכנסתי באמצע, אבל... אז אני לא יודע בדיוק איפה אתם ברמב״ם. אבל נראה שהרמב״ם, כשהוא מדבר על חסיד ומושל...
עזוב, עזוב. זה אחר כך. נגיע בפרק 50 יחסים עם משה.
החילוק בין מצוות צריך להיות לשימיות.
אחר כך, זה, נשב על זה הרבה. אתה צודק, אבל זה לא הנושא של הפרק שלנו, בגלל זה אני חושב שבוא נשאיר את זה.
אוקיי, כי לדעתי השאלה של מתי נגע לזה, כן אמרתי.
היא נגע לזה נכון, אבל אין לי מה לפתוח את זה עכשיו. אין מה לפתוח. שוב, אתם זוכרים, אנחנו לא לומדים ספר הלכה, אם אנחנו לא נזכור את זה, אז לא נקלוט מה הרמה אומר פה. אנחנו לומדים ספר שבונה אישיות. וזה אנחנו, והדבר הראשון, אני לא מצליח...
הרב?
כן.
בקשר למה שהרב אמר בהתחלה, על האדם שאוכל דברים בריאים רק, אמור לאכול דברים בריאים, שתעשיית המזון שימתה לנו את היכולות. אבל אדם למשל שהוא מעל הממוצע במשקל שלו, אם הוא אוכל דברים בריאים רק, איך זה מתחבר? זאת אומרת, למה הגוף לא אומר לו, תעצור, תעצור, הרי אתה אדם בריא?
הגוף אומר לעצור. הגוף אומר לעצור. קודם כל אין בעיה, אני מקווה שיוני לא יחס עליי שאני אגיד את זה, אין בעיה שמישהו, אין לנו משקל אחיד, אני יודע שה-BMI של כולנו, יש איזה טבלאות כאלה, אבל כל אדם, יש עדיין מבנה גוף מאוד רזה, ויש עדיין מבנה גוף אחר. לא כולנו צריכים להיות דוגמניות שעומדות באיזה סולם. יש גוף שבאופן טבעי יותר שמן, אני יודע במשפחה שיש כאלה שאוכלים כמו ארבע פילים, והם נראים כמו חוט. יש כאלה שאוכלים מעט, בוא נגיד ככה, פותחים פה המון סוגיות. חלק גדול מהרעב שלנו זה רעב רגשי, בסדר? בצורה קיצונית. חלק גדול מהרעב שלנו זה כי משעמם לנו, כי אנחנו מנסים לפצות על משהו. אם אדם יחיה חיים אלה, אם יש דיאטה, כך הוא קוראים לה, וענבים, יאכלו ענבים ויסבאו. זאת אומרת, יודעים שדווקא בהלכה יש המון 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 לאכול לחם קבוע. ההלכה, הלכות דרכות עניינים כמעט ולא מכירות בחטיפים, בנשנושים, בכל התעשייה הזאת. אם אדם אוכל אוכל טוב, אוכל בריא, אז באופן עקרוני הוא אוכל כמות מסוים, תניעה סבא, וזהו, זה לא, זה לא, זה לא מתעסק בסבר. אם אדם לא חווה עונג ביום שלו, אז הוא מנסה לחוות העונג דרך האוכל הרבה פעמים. אז דבר ראשון, כמו אוכל בריא, אוכל בריא, אם מטפלים נכון בנפש, אז זה טעים. אז זה כיף, אז זה לא אוכל מרמלדה ושוקולדה וכיף לי וקרים לי וזה, זה לא אכפת לי, אבל אתה פשוט נותן עוד פרט, שעוד פרט הוא כמויות. בטבע, אני חושב שבטבע, בעלי חיים אוכלים בדיוק את מה שצריכים. זברה לא תאכל, אם היא לא זקוקה לתוספת אוכל. חוץ מכלבים, חזן אומרים. אבל בדרך כלל, בעיות של השמנה, הן בעיות שמאפיינות בני אדם, ולא מאפיינות בעלי חיים. בעלי חיים סוסו בכושר, וחתולו בכושר, גם בלי שהוא הולך לספורטט בשכונה שלו. כל חתול יש לו גמישות מטורפת, גם בלי שהוא עושה גם מתיחות לבד, באופן דומה. אדם שנהל מערכת חיים בריאה, אנחנו בהכל, בהמון לבריאים, אני עכשיו באור של פלורסנטי. יש כזאת שמש טובה בחוץ, אני חי בתאורה מלאכותית, אנחנו שמי עובר מלאכותי, לא משנה, זה מערכת שדי מדכאתי, אני ניכנס לזה. וזה גם בדוגמה, במשל, ולא בנמשל, אני רק רוצה לסכם בנמשל, אני לא אומר זה בסדר לחשוב מחשבות רואות. ומה שאני לא רוצה את איזה גיטימציה, אבל אני כן רוצה, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, בטח, אני לא סתם הזכרתי את הדוגמה של המשיכה התוך מגזרת, כי בתרבות שלנו זה נערים, בסדר, צעירים שחווים את זה, אז הם חשים איזה קטם פנימי, איזה תינופת חיותית, זוהמה, הם חושבים שהם סוג בית, ואיזה אדם הם, מתונף אני, שאני נמשך לגברים, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה? אלוקים עשה לו את זה, אולי עשה לו את זה בגלל שפגעו בו, ואולי בגלל גנים, ובגלל יוסוך, לא משנה, להפך, אני חושב לכבד אותו, ולהגיד זה, 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 יש מחלות קלות יותר, יש מחלות קשות יותר, יש מחלות שאנחנו מזהים את התרופה להם, מזהים שלא מזהים את התרופה שלהם, אבל תראו, בניגוד למחלות שלפעמים אתה צריך למצוא את החיסון לקורונה, ואז מעבדות של פייזר ישבו את זה, התעופה של הרמב״ם היא אחרת לגמרי, משום שהמבנה שלו, המשל, אז בואו נסכם ככה, שכל הפרק הזה ינוע על בסיס של הגדרה שהיא מאוד מאוד מחודש מפתיעה. נפש שהיא לא תואמת תורה, היא לא בריאה. זאת אומרת, יש הרבה שיגידו, פרויד צודק. יש הרבה בתי מדרש שיגידו, פרויד צודק. אתה דחפים מיניים, אלימים ופראים, ותתגבר, תהיה חזק, תהיה חזק. גוף בריא זה גוף שכן, אתה רואה נשים, אז קורא כמה שקורא לתרנגולות, שרואה תרנגולות. זה הגוף, ותהיה חזק, תהיה חזק. מה זה קשור לבריאות ולבריאות? זה קשור למלחמה בין הנפש לגוף, בין הקודש לחול, בין העוזר הלאום הזה העולם הבא. אבל הרבה מנגן מנגינה אחרת, היא מפתיעה, למרות שעבר הרבה זמן היא מפתיעה. הרבה אומר, לא, תהיה חזק, כן, באופן תפקודי. אבל הדבר האחרון שהרבה יגיד עליך, לא שהוא לא מבין שיש לנו מורכבויות, ושהדחפים מיניים הם מאוד מאוד עמוקים. אבל הוא אומר, בסוף, הכל עמוק, באופן בריא, הכל תואם טוב. באופן בריא, כולנו אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימי אווירה, נותנים בימי אווירה, זה יותר קשה. פשוט זה, אבל אלה מה? צריך לעבור תהליך. יש דורות שכמעט אין נכונים, יש דורות שכולם במגפות שלמות. אז צריך באמת לאסוף כוח ולהתגדל. יש פה איזו בשורה של תקווה, של תקווה אדירה. שלא רק שתצליח לעשות מה שתורה, אלא שתזרום תורה. לא שתימחק אל התורה. אלא שתגלה איזה אור, איזה ברכה, איזה יופי, ובזה נמשיך כבר בין הזמנים הגיע. אבל למרות זאת אתם לא יצאתם לבין הזמנים? בניקיונות של פסח, אני אשתדל מאוד שבוע הבא, אני אצל הבת, שאני מניח שגם שם יש אינטרנט. חודש טוב, בשורות טובות לעם ישראל הטוב, היקר שלנו.
תודה רבה, שבוע טוב.
שלום, שלום, שבת שלום. חודש טוב. אישה, איך קוראים לה בן?
יהודה צבי.
יהודה צבי, שיתהפך
לטובה.
אמן. עוד הרבה, בעזרת השם, תזכו לגדלו לתורה, חופה, מעשים טובים, חני רצו לנו לומר אמן.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום.